ושלום לכולם. הדף היומי שאנחנו מלווים אותו באיזו מידה, כידוע לומדי הדף היומי סיימו כרגע בימים האחרונים את מסכת עירובין, התחילו במסכת פסחים. כיוון שאני נמצא היום בשיעור, לפחות בזמן הזה של ממש סמוך ל-17 בתמוז, אז החלטתי לדבר על נושא שהוא קשור דווקא אל הימים האלה של 17 בתמוז וימים של בין המצרים. אבל הנה, גם באופן מפתיע אני יכול ורוצה משהו להתחיל מדרך אפילו לימוד ממסכת פסחים, והכוונתי לתשובה שאני מציין בדף המקורות של אגרות משה רב משה פיינשטיין, שהוא מדבר, שהוא עונה תשובה לשאלה ששאלו אותו בקשר למה שנקרא היום בערב, ערב של 17 בתמוז, האם כבר הנוהגים שלא לכל המנהגים שנוהגים מ-17 בתמוז, האם הם חלים גם כבר בערב, כמו היום בערב? ולכאורה למה לא? כי הרי אנחנו מדברים על י"ז בתמוז, הרי אנחנו הולכים בתאריך מן הערב, מן היום הולך אחר הלילה ולא להפך. הוא נשאל את השאלה כזו, הוא עונה עליה, בדף המקורות אנחנו מציינים את המקור שיכולים כל אחד לפתוח ולראות, והוא רוצה לומר, כאילו זו שאלה שתלויה גם בעניין של התענית ציבור בכלל, שאנחנו יודעים שלא כמו תשעה באב ויום הכיפורים, שמתחילים מבעוד יום כבר לצום, הרי בתעניות האחרות, כמו 17 בתמוז, הרי מתחילים לצום רק ביום ולא בלילה, אז זה כאילו צריך כאילו לדון מה הגדר של היום לעומת הלילה, או מה הגדר של הלילה לעומת היום. ואפשר באמת להגיד על זה, לדבר על זה בשתי צורות. אפשר להגיד שבעצם זה כבר תענית שמתחילה בלילה. זה בעצם תענית שמתחילה בלילה. אלא הקלו לא שלא צריך לצום בלילה. או אולי לא, באמת הכל מתחיל רק ביום ולא בלילה. וזה נושא שדנים עליו, הוא מציג ומביא שם את הדברים של ראשונים שנמצאים במסכת תענית, בדברי בעל המאור והרייבד, נמצאים במסכת תחילת מסכת תענית על העניין הזה, כי זו שאלה ששאלו, האם אומרים למשל ענינו בתפילת ערבית כבר. אנחנו לא אומרים כבר בשחרית, בגלל הטעם, אנחנו לא אומרים כיחידים גם בשחרית בתענית, שאנחנו כאילו אומרים שאולי לא נשלים את הצום, אז אומרים רק במנחה, אז גם השאלה נשאלה גם על הערבית, אבל יש מי שאומר שבערבית לא אומרים, כי בערבית לא אומרים, כי זה עדיין בכלל לא נחשב הצום. והוא בתשובה שלו רוצה מזה להוכיח דווקא ממסכת פסחים בדף ב' עמוד ב', כאן מופיע בגמרא בדברים של רבי אליעזר בן יעקב, שמוכיח שיש דבר כזה, הבדל של בין היום לבין הלילה, שכמו שאנחנו מצאנו בתענית ציבור, הוא אומר פה בגמרא, עד מתי אוכל וגבי תענית ציבור למדנו, עד מתי אוכל ושותה, עד שיעלה עמוד השחר. זה דברי רבי אליעזר בן יעקב. זאת אומרת שהוא כאילו מציג את זה שזה נחשב לחלוקה מוחלטת בין היום לבין הלילה, ושבאמת התענית לא נחשבת אלא מן היום. וזה באמת גמרא בפסחים מדף בית עמוד בית, המעיין יעיין שם ויראה את התשובה של אגרות משה ויבין אולי יותר בצורה מפורטת איך זה מסתדר שם על פי הגמרא. ומכל מקום, לפי זה הוא רוצה לומר בתשובה שהדברים שהנהוגים בבין המצרים י"ז תמוז אינם מתחילים אלא רק מן היום ולא מן הלילה. אני מוכרח לומר שתשובה כזו אני כבר מכיר אותה הרבה שנים, ובכל זאת קצת, בכל אופן, לא כל כך נראה. כי אמנם נכון שהצום מתחיל ביום ולא בלילה, ואפשר בהחלט להבין שזה נקרא שהלילה לא שייך לצום, אבל אי אפשר להגיד שהלילה לא שייך לתאריך של י"ז תמוז. זאת אומרת, מבחינה זו כאן לכאורה קשה לומר את מה שהוא אומר, כי ההבחנה, ההשוואה במה שנחשב לגבי הגדרת הצום, זה לא בהכרח מה שקובע לגבי הגדרת התאריך. והנוהגים להחמיר בדברים מסוימים י"ז בתמוז, לכאורה זה כבר מן הלילה. הוא אומר שם בכל זאת שבדברים האלה צריך להקל, לכן אני לא רוצה להגיד את זה בצורה נחרצת, כי אולי בכל אופן הדברים האלה לא כל כך חמורים, שאם אפשר למצוא איזה פתח של כולה, זה בעצם מה שהוא אומר בתשובה, אפשר להקל. אבל אני אמשיך בדבריי לגופם של דברים. לגופם של דברים זה באמת דבר מעניין, הדברים הנהוגים מי"ז בתמוז. כיוון שכשאנחנו פותחים את הגמרא, את הגמרות, אז אנחנו מוצאים שמדברים במסכת תענית, מדברים על כך שמשנכנס אב ממעטים בשמחה. ואחר כך אנחנו מוצאים את ההגדרה של שבוע שחל בו. זאת אומרת, שבוע שחל בו בתשעה באב, יש שתי דרגות עיקריות בהלכה. ההלכה אחת מדברת על העניין של משנכנס אב, וזו סוגיה דווקא במסכת יבמות, בדף מ"ג, מצוין בדף המקורות, ויש סוגיה במסכת תענית שעוסקת יותר על העניין של שבוע שחל בו. בין כך ובין כך אין זכר בעצם לעניין הזה של י"ז בתמוז. אז זה לכאורה באמת שאלה שראוי לדון עליה, מאיפה באו אלה שהמציאו את החידוש הזה, שבאמת לנהוג בדברים חמורים אנחנו יודעים מי"ז בתמוז. בדרך כלל מקובל לומר שזה כאילו ההבדל בין הרמ"א למחבר, שהרמ"א מזכיר את העניין של י"ז בתמוז, כך נוהגים בי"ז בתמוז הוא מזכיר את העניין של נוהגים שלא לקיים נישואין מי"ז בתמוז, והוא מזכיר גם את העניין של תספורת שכבר נוהגים החל מי"ז בתמוז, ולא מחבר, כאילו רוצים לומר שהוא לא מזכיר, אבל האמת היא שפה בסקירה שנעשה או שעושים ומצוין בדף המקורות בסימן הזה שעוסק בשולחן ערוך, מעניין המובאות שמביאות משם, שדווקא גם המחבר יש לו משהו שקשור לי"ז בתמוז, צריך לדעת את זה. זאת אומרת, גם המחבר מזכיר את זה בכמה פעמים, הוא מזכיר את זה שיש כאלה שנוהגים שלא לאכול בשר מי"ז בתמוז, הוא מזכיר שיש כאלה שנוהגים להתענות מי"ז בתמוז, הוא מזכיר בתור, אלה שני הדברים הראשונים הוא מביא את זה בתור שיש כנוהגים ויש כנראה שלא. לעומת זאת הוא מביא את ההלכה הבאה של ברכת שחיינו, שטוב שלא לברך שחיינו בימים של בין המצרים מי"ז בתמוז, ודווקא על זה גם מצויין בדף המקורות מה שכתוב במשנה ברורה, שבאיזשהו מקום דווקא בשם הגר"א שיצא ואמר שזה לא נכון לומר שלא לברך שחיינו, ולכן התקבלה הפשרה שלפחות אפשר לברך שחיינו גם בימים האלה בשבתות. זה בעצם כמין פשרה בין מה שהמחבר אומר לבין מה שהגר"א אומר. סופו של דבר הוא אומר גם את ההלכה שלא לצאת בדרך יחידי, כי זה מופיע במדרש. כל העניין של בין המצרים מופיע במדרש, על פי הפסקול רודפי הישיגו בין המצרים, מופיע שם את העניין הזה של בין המצרים כתקופת זמן, שבו יש איזושהי מין הרגשה של חולשה רוחנית בעיקר, שהיא משפיעה, ולכן יש כאילו, כמו שאומרים, להיזהר בכל מיני דברים, ונאמר שם גם ההלכה המעניינת, שלא להקות את התלמידים מי"ז בתמוז, אני תמיד אומר שבגלל זה עושים חופש כבר, כדי לא להיכשל בהלכה הזו. אבל אלו דברים שנפסקו בשולחן ערוך. זאת אומרת שהעניין של י"ז בתמוז כגדר של זמן שקובע משהו בין המצרים, זה לא רק דעתו של הרמ"א, אלא זה גם דעתו של המחבר. אם כי צריך באמת להבין למה כאילו יש מחלוקת בין הרמ"א למחבר בעניין של תספורת ונישואין. זה דבר שלכאורה באמת, מה העניין ומאיפה הגיעו המנהגים של הרמ"א, שהוא אומר שנוהגים לא להסתפר ולא לקיים את הנישואין. בעניין הזה נראה לי שההבדל בין המחבר לרמ"א זה הולך ככה. המחבר כאילו חושב וסובר, אחרי שבגמרא אנחנו רואים בפירוש שלא נאמרו הדברים האלה של נישואין, אלא מראש חודש אב ביבמות, והנושא של תספורת אלא בשבוע שחל בו, מה לנו שנגיד דברים נוספים? אז זה בעצם כאילו הטענה מצד המחבר. ואילו מהרמ"א שמבטא את המנהג האחר שהחמירו כבר מי"ז בתמוז, הוא כאילו אומר, זה נכון אמנם שבגמרא נאמר, ולכן זו ההלכה, היא לא הלכה פסוקה במובן המוחלט, אלא בגדר של מנהג, שראוי לנו לעשות את זה בין המצרים, למה? כי יש לנו דבר מעניין, גמרא מעניינת, במסכת בבא בתרא, בסוף פרק שלישי בחזקת הבתים, שם הגמרא בעצם מביאה, וזה מצוין גם בדף המקורות, בדף סמך עמוד ב', שם אנחנו רואים בדברים שגמרא אומרת שם ומספרת לנו שמחורבן הבית ראו לציין דברים שהם זכר לחורבן, ומשהחמירה, הכבידה, גזירת המלכות, היה מין אווירה עוד יותר של רוח נחיים נקרא לזה, ועל זה נאמר שם שהיה בעצם צריך אולי בכלל לא לעשות נשים בכלל. זאת אומרת שבאיזשהו מקום כאילו מתבקש את המסקנה או המחשבה שבעקבות הגזרות החמורות שגזרו על עם ישראל, אז אולי בכלל צריך להימנע בכלל מקיום וקיום של נישואין, מקיום וגידול ילדים, דברים חמורים ביותר. אלא מה אפשר לעשות? הגמרא אומרת, כאילו אנחנו להם לישראל, אי אפשר בלאו הכי לעמוד בגזרות כל כך חמורות. אז כאילו הרמ"א מבטא את הגישה הזו שבאו אלה שהחמירו ואמרו, הנה אנחנו רואים את הגמרא. הגמרא הרי בעצם אומרת, הגמרא בעצם אומרת שבעצם היה ראוי לנו שבכלל לא לשאת נשים. אז ממילא הוא אומר, אם ככה, אז לפחות בוא נעשה את זה בין המצרים. לפחות בין המצרים נקיים את המנהג הזה שלא בדרך של נישואין ובדרך של תספורת. ולמה דווקא תספורת ולא של קיבוס? כנראה קיבוס קשה לעמוד בזה כל כך הרבה זמן, לכן בוודאי שקיים רק את דינה דגמרה או את המשנה שזה מי שנכנס אב או מי ששבוע שחל בו. אבל תספורת אפשר להחזיק מעמד, אז כיוון שאפשר להחזיק מעמד, אז ממילא הם אומרים הנוהגים ככה, כפי שהרמ"א מביא את המנהג שכבר נוהגים שלא להסתפר מי"ז בתמוז, כי בעצם כל הדברים היה צריך אולי כל השנה בגלל העניין הזה של גזרות החורבן, אבל בגלל שאי אפשר לעמוד בדברים האלה, אז לכן צמצמו את הדבר מצד ההרגשה הזו, לפחות לתקופה המיוחדת הזו של בין המצרים, למרות שההלכה הפסוקה היא עוד יותר מוגבלת ומצומצמת יותר. אז זה מה שנקרא בכל אופן שמתבוננים בעניין הזה. אבל אם אני ארצה, אני אולי נלך עוד קדימה. אנחנו יודעים שבאמת מנהגים של זכר לחורבן, יש לנו דברים נוספים, לאו דווקא בימי בין המצרים. יש לנו דברים שאנחנו יודעים, למשל הנושא של נגינה ושירה. נגינה ושירה זה גמרא במסכת גיטין, וזה גמרא במסכת סוטה, ואנחנו בעצם רואים שנגינה ושירה זה דבר שיש עליו איסור בכלל מפני החורבן, בכלל כל השנה. אז פה, כפי שפה ציינתי בדף המקורות את ההלכה בשולחן ערוך, זה מופיע בשולחן ערוך בסימן תף קוף סמך, מופיע העניין הזה, ושם מובא גם שנהגו בכל זאת לשיר זמירות של שירי קודש. זה תמיד אחד מהדברים המעניינים שאני עומד עליהם, עצם הדבר שלמה נהגו כאילו להצטמצם בשירי קודש, מפני החורבן, זאת אומרת, מפני החורבן לא שרים בכלל, אז ממילא, אבל בכל זאת אמרו ששירי קודש אפשר. זאת אומרת שאלמלא העניין של החורבן, אז יש נטייה טבעית לשיר ולזמר לאו דווקא בשירי קודש, זה הערה שלפעמים לא חושבים עליה. אבל באמת, הנקודה המעניינת והחשובה בהקשר הזה, היא באמת העובדה שאנחנו יודעים בציבור שלנו, שכן כבר שרים שירים לאו דווקא שירי קודש. למרות שלכאורה ההלכה אומרת שלא, זה דבר שאני תמיד עומד על כך. בכל זאת, הלכה מצד אחד, ואיך אנחנו עומדים מול זה מצד שני. אין זאת אלא שיש איזה רוח עם, ככה אני חושב שמותר להגיד, שיש בכל זאת איזשהו שינוי בדור הזה, שקצת מחזיר את הדברים למצבם הקודם, לא לשלול לגמרי. אז אולי בימי בין המצרים ראוי באמת לשמור באופן מיוחד. אבל בשאר השנה, אז הדבר הזה כנראה כבר נראה שיש קצת שינוי, וכאן בדף המקורות אני מציין שכמה מקורות אל העניין הזה. מקור אחד זה דברי רש"י במסכת ראש השנה, שהגמרא אומרת שם לגבי כל התעניות, שבזמן שיש שלום, אז אין חיוב בכלל עצום. אז רש"י אומר, מה זה בזמן שיש שלום? אומר רש"י, בזמן שאין יהוד הגויים תקיפה עלינו. זאת אומרת שלפי רש"י המצב שלנו היום הוא בעצם כבר זמן שאין עליו תעניות. אבל אנחנו יודעים שרוב הראשונים לא מסבירים ככה, אלא מסבירים יש שלום בית המקדש. אז מבחינה זו חסרו בית המקדש הוא עדיין, אבל דברי רש"י לקחת אותם לתשומת לב. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו את המשנה במסכת סוטה. במסכת סוטה אנחנו רואים שבטל הסנדרין, בטל השיר מבית המשתאות. זאת אומרת שהשיר והזמירה, איסור הזמרה לא היה דבר ישיר מזמן חורבן הבית, אלא דווקא משבטל הסנדרין. מדוע צריך להסביר? צריך להסביר את זה שמשבטל הסנדרין, עד שבית המקדש חרב, ודאי הסנדרין היה קיים, אז כאילו המוסדות הממלכתיים של עם ישראל נשארו במקומם. ולכן זה לא הייתה הרגשה של חורבן מלא. רק שבטל הסנדרין, זה הייתה ראייה שבאמת הדברים הרבה יותר חמורים. ואז בטל השיר. ולכן אנחנו כשזכינו להחזיר מוסדות ממלכתיים שלנו בארץ ישראל, אולי יש מקום להחזיר את העניין שכבר לא לראות את האיסור הזה של השיר את השיר לשלול אותו, ולכן אולי זה מסביר את ההנהגות שלנו כפי שהם היום. יש עוד מקורות לכך, אבל לא נאריך בזה כדרכנו, וזה יפה לראות את הדברים האלה בהיקף המלא שלהם. אז עניין של בית המקדש, בוודאי שיש עניין הזה משפיע עלינו בעיקר בימי בין המצרים באמת, ואז ראוי לנו לנהוג אפילו מעבר למה שכתוב בגמרא, כפי שהסברנו, וגם בעניינים האלה של שירה, אבל מעבר לכך, לדעת ולזכור לא להיות כפויי טובה. זה כלפי שמיים, מה שזכינו, זה אולי הדבר הכי חשוב שצריך לאפיין את דורנו, לא להיות כפויי טובה כלפי שמיים. ואשרינו שזכינו. אז כל טוב ושלום שלום.